מפגש המאזינים וסיור בלוד ורמלה מתקרב. ב-8 בספטמבר ניפגש במרכז הפסיפס של לוד, וממשם נמשיך לסיור בין האתרים ההיסטוריים של לוד ורמלה. נכיר גם את הפסל ואומן ניהד דביט. מספר המקומות מוגבל, הרשמו בגורלק.net/מפגש, הכל באנגלית, או תרו אותי קשר אם אתם נתקלים בבעיה. יאללה, לפרק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום פרק מיוחד, פרק משותף עם עסקת הימים, עם עסקת דברי הימים, אחד העסקתים הוותיקים בארץ, שלום לך דוקטור אילן אבוקסיס.
שלום, מה שלומך בוריס?
שלומי טוב, תכף אנחנו נדבר, אנחנו מקליטים בערב תשעה באב, זה יעלה בערב תשעה באב, יום שבו לפי המסורת היהודית שני בתי מקדש נחרבו, ולא מזמן גיליתי שהיו ממש ניסיונות אמיתיים ומעשיים להקים בית מקדש שלישי, ועל זה אנחנו נדבר, אבל אולי בכל זאת לאלה מהמאזינים של השבוע במזרח התיכון, כמה מילים על מה זה דברי הימים.
אוקיי, קודם כל אני מאוד שמח להתארח אצלך, אני גם מאזין עתיק לך ולירון, שמדי פעם...
נכון, השותף הוא השותף... קצת יותר מאחורי הקלעים, אבל הוא שותף פעיל מאוד בהסקט הזה.
כן, זה בהחלט מראים את המצב מזוויות שלא תמיד חושבים עליהם. הסקט שלי הוא באמת הסקט כבר עוד מעט 10 שנים, התחיל על המקרא ועל המזרח הקדום, אם כי לאחרונה, לפני חודש בערך, הוא עבר להיות ארץ ישראל בכלל, לאורך כל התקופות. ולמשל, היו לי פרקים על הוצאות להורג בלחי, שזה נורא מעניין.
כן, שמעתי אותי.
זה כאילו, אני מרחיב את אופק האירועים, כי כבר, ועכשיו אני עובד על סדרת פרקים על המדינה החשמונאית, אז זה ההסקט, ובואו בהמוניכם, ilan.abc.co.il, זו הכתובת.
זו הכתובת, כן, ו?
ואכן, כמו שתיארת, באמת, הסיפור הזה של בית המקדש השלישי, שהתחילו להקים אותו והוא נפסק באמצע, סיפור שלא רבים מכירים, הוא באמת יכול היה לשנות את ההיסטוריה.
זה לגמרי. אז זאת הסיבה שאנחנו פה, כי בדרך כלל השבוע במזרח התיכון מתעסק במזרח התיכון, וכמעט ולא מתעסק בארץ ישראל פנימה, ודאי לא ביהדות, אבל בכל זאת אנחנו פה חלק חשוב מהמזרח התיכון, ואם באמת בית המקדש השלישי המוקם, אי אפשר לתאר איך האזור הזה היה נראה. אז בוא קודם כל תתאר מה את הניסיון הגדול או הראשון או החשוב ביותר להקמה של בית מקדש שלישי. מתי זה היה?
אוקיי, זה היה בשנת 363 לספירה, אבל בראשך בוא ניתן טיפה רקע קודם שנבין מה קרה בכלל.
אוקיי.
הרי בית המקדש השני חרב בשנת 70. עכשיו, אנחנו מדברים בתקופה הזאת 363, מדברים על האימפריה הביזנטית, האימפריה הנוצרית, ויש פה ככה איזה, אז טיפה כמה מילות רקע על הנצרות, שהנצרות התחילה למעשה אחרי ישו, אנחנו יודעים את זה, ישו, חשוב לזכור את זה, הוא נולד, חי ומת כיהודי, מי שבעצם פיצל את הנצרות מהיהדות, היו ממשיכים שלו, השניים הכי מוכרים הם פטרוס, שמעון בר יונה, דייג מהכינרת ושאול התרסים, מכירים אותו בעיקר כפאולוס, או פאבל, או אלה שמות ככה, פול, בלשון המערב, ועכשיו פטרוס הכיר את ישו, הוא הבין מוקדם מאוד של הסחורה שלו אין ביקוש, כאילו, ואז מה הוא עשה? הוא פשוט הוריד את המחיר ופנה אל אומות העולם, וזה מה שהוא עשה. אתה יודע, בוריס, הרי עם ישראל הוא מועדון חברים, שמאוד קשה להתקבל אליו, וגם דמי החבר בו מאוד יקרים, אז הוא ביטל את המילה וביטל את הכשרות, והקל בעצם על העולם ההלניסטי לקבל את היהדות, לקבל, נקרא לזה, ללכת בלי ולהרגיש עם. עכשיו, העניין הוא כזה שהיהדות באימפריה הרומית הייתה דת מוכרת. הנצרות לא. כלומר, הקיסרים הרומאים קיבלו את היהדות והיו סבלנים כלפי היהדות והיו מוכנים, כל עוד בית המקדש עמד על מכונו, שלא יהיה פסל הקיסר במקדש, שלא יהיה פסל הקיסר בירושלים עצמה. כאילו, הם היו נורא רגישים, הבינו את הרגישות של היהודים.
אתה מדבר על ימיו של אורדוס פחות או יותר.
כן, כן. כלומר, כל עוד היהודים עלים ניסים בזמן, אז אנחנו מבינים שהם קצת... לא ממש רואים עין בעין, אין, זה בסדר.
הלבנטינים האלה.
כן, כן. עכשיו, אמרנו, אז הנצרות בהתחלה, כיוון שהם סרבו גם לעבוד את הקיסר, אנחנו יודעים שבית המקדש, הקריבו קורבן לשלום הקיסר, הנוצרים סרבו, ונתפס כמשהו מאוד חתרני, והנוצרים הראשונים באמת נרדפו ונזרקו לעריות, ועומדו במיטות שונות ומשונות, מה שלא נדע, ובאמת ככה, סוג של המרטיריות הנוצרית נולדה אז, אבל במאה השלישית לספירה, האימפריה הרומית עברה סדרה של משברים פוליטיים ורוחניים, והנצרות התחילה לתפוס תאוצה. אתה יודע, היהדות, נכון, הייתה דת עתיקה ומכובדת, ובעולם ההליניסטי מאוד העריכו את הוותק, אבל הנצרות עשתה שני דברים, א', היא ביטלה את המצוות, וגם יותר מזה, היא רחבה על הוותק של היהדות, היא אמרה, אנחנו ממשיכים של היהדות.
שדרך אגב, אני חייב לספר לך, אני בזמנו ניהלתי שיחה עם, הוא היה חבר שלי בשירות הצבאי שלי בחובה, בחור נוצרי מנצרת, והוא אמר לי, פשוט דופק עם האגרוף בחזה, והוא אומר, אנחנו יהודים, זה לא דת נפרדת, אנחנו יהודים. ככה חלק גדול מהם רואים את עצמם.
כן, הנצרות, כאילו,
עד היום.
הם דת מחליפה, הם מה שנקרא היהודים שברוח, אנחנו יהודים שבבשר, והם דת מחליפה. מה הכוון דת מחליפה? בעצם יהודים יקרים, תודה רבה, אנחנו נמשיך מפה. והאסלאם רואה את עצמו דת מחליפה גם ליהדות וגם לנצרות. כלומר, תודה רבה, אנחנו נמשיך מפה. אז יש איזשהו מתח מובנה רגש, נחיתות מובנה של הנצרות והאסלאם כלפי היהדות, כאילו אנחנו היינו קודם, אז מה אתם חידשתם? ואז אחת הדרכים זה כמובן להשפיל ולדרוך על היהדות, מה שנקרא. עכשיו, אבל בתחילת המאה הרביעית לספירה התחולל מהפך. הדת הנוצרית הפכה מדת נרדפת לדת מותרת. ובשנת 324 לספירה, נתחיל ככה, בשנת 313 לספירה יצא הצו של מילאנו, שכסר לימים קונסטנטינוס ניצח איזשהו קרב, והוא היה לו חזון, שעל המגינים מופיע סמל של צלב, ואז הוא התיר לנצרות להיות דת מותרת, וב-324 הקימו את קונסטנטינופוליס, ובעצם כך הנצרות הפכה להיות, קיבלה תאוצה מאוד רצינית, והתחילו כסרים נוצריים לעלות לשלטון, ובעצם הנצרות לאט לאט הפכה מדת מותרת, סליחה, מדת נסבלת לדת מותרת, בסוף כמה שנים אחר כך גם הנצרות תהיה דת האימפריה. אבל, אתה יודע, שאנשים נורא קשה להם לשנות, אתה לקח זמן, כלומר, מי שקורא את המקורות הנוצריים, מיד כולם התנצרו ומיד כולם זה, לא, לא, לקח לנצרות זמן לתפוס, ואתה יודע, ככל שאתה התחקת מהערים הגדולות, האלילות עדיין הייתה חזקה, למשל, פגאנס, העיקרים, כאילו, פגאנוס זה עיקרים וגם עובדי אלילים, כי העיקרים נשארו עובדי אלילים, זמן רב, אתה יודע, את האקדמיה הנאה הפלטונית והאתונה סגורה ב-592, עמוק עמוק לתוך הנצרות, ואני מזכיר שאירופה גמרה להתנצר לקראת שנת 1000, אם לא יותר.
ועד היום, בכל הדתות המונותאיסטיות יש שרידים של עבודת אלילים, גם ביהדות.
חד משמעית, מי שהיה בדרום אמריקה רואה גם אינדיאנים.
שמה זה בכלל.
מה זה תרבות הלטינית? תרבות הלטינית זה התרבות האינדיאנית, עם ציפוי ספרדי מאוד מאוד דק. כאילו, אתה יודע, האינדיאנים סוגדים לסן פרנסיסקו וסן זה וסן ההוא, אבל בעצם האלים המקורים שלהם. ויש, הוא זרוק שמונח לו שם בצד. אוקיי, עכשיו, ובואו נחזור לסיפור שלנו, והיה בחור בשם יוליאנוס, כן? בחור אוהב ספר, בחור מלומד, משכיל, שהוא מונה לשליט באזור גליה, והוא הצליח לדכא מרד. וצבר כוח וצבר פופולרי, בסופו של דבר...
גליה זה צרפת של היום.
צרפת של ימינו, כן. וגם פילוסוף וזה, ושלחו אותו לדכא איזה מרד, ומסתבר שאותו תולעת ספרים, גלה כמצבי מאוד מאוד מוכשר, ודיכא את המרד בהצלחה, וצבר כוח, ובסופו של דבר פרץ עימות בינו לבין השליט קונסטנטיוס, הבן של קונסטנטינוס, שחשוב לזכור שבשלב הזה, האימפריה הרומית עוד מעט כבר, היא מחולקת לאימפריה המערבית, שברומא והאימפריה המזרחית, שבקונסטנטינופוליס, החלוקה היא פוליטית, והיא באה לידי ביטוי יותר מאוחר, בחלוקה לכנסייה המזרחית והכנסייה המערבית. יש לנו את הכנסייה הקתולית, ואת הכנסייה האורתודוקסית, יוונית אורתודוקסית. כן, שיש ביניהם הבדלים תיאולוגיים, לנו, מי שלא מוצאים בדבר הזה, נראה כאילו איזה ויכוח בתפילה, הוא מהבן, יש על נוסח הקרד, או נוסח האני מאמין שלהם, האם זה רוח הקודש נמשכת מהאב, או נמשכת מהאב והבן, אל זה, זה חידודי דקי דקויות של תיאולוגיה נוצרית, שלנו לא אומרים הרבה, אבל להם זה אמר הרבה מאוד, ועובדה, עד היום יש את הפילוג בין הבישופים של המזרח לבישופים של המערב, כלומר, הכנסייה היוונית, הכנסייה הרוסית, הכנסייה האוקראינית, כל האורתודוקסים, פרבוסלבים, לא כפופים לאפיפיור ברומא. זה דבר מעניין. ועד עכשיו יש פה, ובואו נחזור ליוליאנוס שלנו, הוא אמר דבר כזה, הוא אמר, אני רוצה להחזיר את האימפריה לימי גדולתה. וחלק מהחזרת...
איזו אימפריה?
האימפריה הביזנטית, כי האימפריה הביזנטית בשלב הזה, הם עוד לא קוראו לעצמם ביזנטים, הם קוראו לעצמם רומאים. אנחנו, המונח ביזנטי הוא מונח מחקרי מודרני, אבל הם קוראו לעצמם רומאים. אגב, גם כשהערבים נתקלו בהם, איך הערבים קוראים לביזנטים? קוראו להם רום, למה? רומא, זה השם שלהם. ככה הם הזדהו, הם גם בתודעה שלהם, הם רואו את עצמם כרומאים. אוקיי, התנצלנו, אבל אנחנו עדיין, בראייה אנחנו רומאים, אנחנו לא שום דבר אחר. והוא רצה, והוא הבין שהאימפריה שהייתה בנסיגה, והברברים, והויזיגוטים, וכל מיני, מפה ומשם, ועוד מעט יגיעו ההונים, ובאמת מתחילים לנגוס באימפריה הרומאית המפוארת, מתחילים לנגוס בה ככה או אחרת, הוא אמר, אני רוצה להחזיר את האימפריה לימי תפארתה וגדולתה וימי זוהרה, ואחת הדרכים הוא אמר, רגע, בוא נחזיר את הפגניות, בוא נחזור אל דת האבות שלנו. מבחינתו הוא ראה בברית בין השלטון לבין הכנסייה, הוא ראה בזה אסון למדינה, הוא אומר, אוקיי, מה הם עושים לנו? נכון, הוא לא רדף נוצרים, חשוב לזכור, הוא לא רדף את הנוצרים, כי הוא הבין שלרדוף את הנוצרים רק מחזק ורק מעצים אותם, אלא הוא אמר, אוקיי, אני אעזוב את הנוצרים בצד, אבל אני אנסה לרומם ולעודד את הפגנים, כלומר, הוא פתח מחדש מקדשים אלילים, יקסה כספים ודאג למשאבים וכו' וכו', הוא התנגד לנצרות, הוא גם ראה בדת מאוד מאוד אווילית. עכשיו, לגבי היהדות הוא היה חיובי בעיקרון, נכון, כמו הרבה פילוסופים פגנים, פילוסופים הלניסטים, הוא כיבד את היהדות ואת העתיקות שלה ואת הדבקות של היהודים בחוקי אבותיהם, וגם הוא נורא העריך את הסובלנות של היהודים כלפי דתות אחרות, זה ניגוד מוחלט לנצרות, חייב להגיד, וחוץ מזה הוא גם תכנן מסע נגד האימפריה הססנית הפרסית, ובדרך לשם, וגם שם יושבים הרבה יהודים, אז הוא אמר, אוקיי, אני רוצה את היהודים כבעלי ברית שלי מול הפרסים, וגם מול הנוצרים. אני מזכיר, כן?
אוקיי, כן, כן.
לא, ואני מזכיר שבבבל הייתה יהודה, בשלב הזה זה בדיוק השלב של סוף המשנה, סליחה, כבר מתחילים לקחות את התלמוד הבבלי, הקהילה היהודית בבבל היא קהילה אדירה, כלומר, היא באמת גורם...
זה מרכז העצבים של היהדות בעצם.
ממש ככה, כלומר, וזה כוח שאתה לא יכול להתעלם ממנו בדבר הזה. עכשיו, בעצם, אז הפעולות של יוליאנוס נגד הנוצרים היו בשני מישורים. מישור אחד, זה מישור במישור הרעיוני נגד הנוצרים, תכף נדבר על זה, ובמישור המעשי, חיזוק היהודים. עכשיו, הוא הפילוסוף, ובאמת אב ספר, והוא הכיר את התנך טוב מאוד, את תרגום ה-70, וחיבר ספר נגד הנצרות, שנקרא קאטה גלילאה, נגד הגליליים, קאטה זה נגד. עכשיו, אני אספר רק סיפור נחמד, אתה יודע, בסוף המאה ה-19, על גבעה בדרום ירושלים, הקימו מנזר בשם סן סימון, וערביי ירושלים העשירים הקימו בתים ליד המנזר, ולשכונה הזו קראו שכונת מול המנזר, או ביוונית קטמוניס, זה שכונת קטמוני, פה השם קטמון.
יפה.
כן, במקור זה שם ביוונית, אז הוא חיבר חיבור, קטה גלילאה, כלומר נגד הגלילים, נגד הנוצרים, אנחנו מדברים על שלושה ספרים, רק הספר הראשון שרד באופן חלקי, כי הוא צוטט אצל קיריליוס הבקשה של אלכסנדריה, כדי להתנגח איתו, והספר נכתב ביותו כסר, והוא בעצם אומר, תקשיבו, מדובר באיזושהי כיתה ביהדות, והנוצרות היא כולה עיוות, סילוף ושקרים, אדם, בוא נקרא איזה שניים שלושה קטעים, תבין איך הוא התנגד לנצרות, כי הוא okay. כתב ככה, כי פועלם של הגלילים הינו מעשה פלסטר של בני אדם שמתחבר על ידי הרצון להרע. לא פחות, בעצם הוא משווה גם בין סיפורי המיתולוגיה היוונית וסיפורי הבריאה, וקובע שבשני המקרים אנחנו מדברים על מיתוס, וזה מעניין, שימו לב מה הוא כותב על ככה, ישו הנוצרי, ואפילו פאולוס, גדול המחשבים והנוכלים שהם בכל המקומות ובכל הזמנים, ברור לנו בדיוק מה הוא חושב על הנוצרים, ושים לב אגב מה הוא כתב על ישו, כשהוא פנה ליהודים, ישו אשר שכנע את החלק הפחות שביניכם, שמו נודע רק לפני קצת יותר מ-300 שנה, ובמשך חייו הוא לא ביצע שום דבר הראוי להישמע, אלא אם כן סבור מישהו שריפוי העברים והפסחים והשבעת אנשים אחוזי רוחות רעות בכפרים בטיידה ובטניה, מעשים כבירים הם. תקשיב, הוא פשוט, הוא נכנס בהם במאה כמש, הוא פשוט לא אהב אותו.
מה הוא ראה את עצמו?
הוא ראה את עצמו פילוסוף, אדם נאור, אדם תרבותי, אדם שיחזיר את מסורת האבות, הוא רצה את הסובלנות הפגנית, הוא רצה את היופי, הוא רצה את המקדשים, הוא רצה את הפילוסופיה, כל הדברים שהנצרות התנגדה להם, כי הנצרות, את כל הדברים האלה הורידה הצד, סגרה מקדשים, הרסה מקדשים, נגד המשחקים האולימפיים, נגד הקומדיות, נגד ההצגות, נגד כל התרבות, כאילו הכל עבר הסתה לכיוון הדתי. הוא אמר, רגע, לא מתאים לי, חברים, זה, לא זה מה שרצינו.
אוקיי, מעניין.
כן, הוא פשוט, הוא הכיר נצרות, אתה יודע, כדי להתווכח עם מישהו, אתה צריך להכיר את הדעות שלו. והוא הכיר את הנצרות, כי ככה הוא יכל להיכנס בהם בצורה רצינית.
ומה תפקידו בכוח אז? מה התואר הרשמי שלו?
זה המעין, בשלב הזה הוא הקיסר הרומי, או הקיסר הביזנטי, סליחה. עכשיו, חשוב להבין, הוא מרד בקיסר הקודם, קונסטנטיוס, ולפני הקרב המכריע ביניהם, הוא מת בכוחות עצמו, אבל מכיוון שהוא מאוד העריך את הערב, שלו אמר, טוב, תמנו אותו לקיסר, אני מכתיר אותו כיורש שלי, וכך הוא קיבל את, את השלטון. וחשוב להבין, הוא ערך לקיסר הקודם קבורה נוצרית, והוא לא הראה סימנים שהוא עובד אלילים. הוא היה לכאורה כלפי חוץ נוצרי נאמן, אבל ברגע שהוא עלה שלטון, הוא אמר, טוב, הבנתי, אני מציק עם השטויות האלה, אני חוזר להיות הלני מקורי ולא נוצרי, תעזבו אותי מהשטויות האלה.
אוקיי.
תחשוב, תחשוב דוגמה על ראש ממשלה, אני יודע, שנבחר על מצע מסוים ו... אחרי שהוא נבחר, אז הוא משנה דעתו. כאילו, דברים
שלא... לא, 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 אין דרך, אני לא מכיר כזה ראש הממשלה.
אין דברים כאלה, אז הוא, כן. כן, זה בהחלט, אנחנו מכירים את ה... זה לא המצאה שלנו, בוא נאמר ככה.
כן, זה בטוח. פוליטיקאי שמשקר, זה לא נולד אתמול.
בדיוק, עכשיו רק, לפני שנספר על הניסיון לקומם את המקדש, אני עוד איזה רקע קטן. עכשיו, אתה יודע, בברית החדשה, בשלוש הבשורות הסינופטיות, המקבילות, מתי, מרקוס ולוקס, יש נבואה על חורבן המקדש. בוא נקרא, אני אקרא ממרקוס, השאר די דומה, אז מדברים על ישו. בצאתו מבית המקדש אמר אליו אחד מתלמידיו, רבי, ראה איזה אבנים ואיזה בניינים. אנחנו מדברים על המקדש של הורדוס הגדול, המפואר, היפה. אמר לו ישו, אתה רואה את הבניינים הגדולים האלה, לא תישאר אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. אוקיי, זה גם מופיע גם במתי וגם במרקוס. וחשוב להבין שהנבואה הזו היא אחד מעיקרי הדוגמה הנוצרית. ובעצם רעיון ההחלפה של הנוצרים נשען בכבדות גם על הנבואה הזאת של חורבן המקדש. חורבן המקדש ממלא בעצם שלושה, לפי הנוצרים, ממלא שלושה תפקידים. הדבר הראשון, הוכחה שהיהודים אינם העם הנבחר, כי הרסו להם את המקדש, עונש על ההתכחות של היהודים לישו, ומכיוון שהוא הוצא להורג, וג' והשלישי שבעצם ישו הוא נביא אמת, ובמשתמע, זו הוכחה לצדקת הדרך הנוצרית.
עכשיו, דיברנו... ובעקיפין, עצם העובדה ש... נו, הכותל המערבי עומד על תילו, ככה אני שמעתי שזאת הוכחה ניצחת, זה שהברית החדשה היא לא... היא שקר, כי עובדה שיש עדיין אבנים שעומדות.
כן, ותכף אני אגע בזה, עכשיו, אתה יודע, אז דיברנו אגב על רעיון ההחלפה, ורואים את זה גם פה וגם באסלאם. עכשיו, תבין, אני רוצה רק להבין משהו אחד, בשנת 1967, הנוצרים היו בחרדה, שמה היהודים בנו את בית המקדש השלישי. למעשה, כאילו, ברגע שהיהודים בנו את בית המקדש השלישי, זה אומר שישו נביא שקר. תבין, אם בית המקדש השלישי ייבנה, המוסלמים יחטפו מכה. אבל זה לא ימוטט אותם. למה? כי יש להם את בית המקדש, יש להם מדינה. כאילו, הם לא נשענים על ירושלים. האסלאם לא בנוי על חורבן הבית. אצל הנצרות, הדוגמה, העמוד המרכזי, זה חורבן בית המקדש, ואם הוא ייבנה, הם בבעיה מאוד תיאולוגית מאוד מאוד גדולה. עכשיו, למעשה יש לא מעט נוצרים, כל מיני זרמים וכנסיות, שתומכים בלעד, ברון הפלסטיני של הייקל אל מזור, אתה יודע, המקדש המדומה, דיברתם עליו כמה פעמים.
כן.
שהמקדש, מעולם לא המקדש, לפחות לא בהר הבית, ונכון שהם נמירים לעצמם בראש בהכחשת מקדש, כי ישו הסתובב לא מעט במקדש, אבל הרעיון שהיהודים הקימו את בית המקדש בהר הבית מבעית אותם, כי נבואת ישו תתברר כשקר, נורא קשה להם עם זה. עכשיו, וזה בדיוק, אבל בדיוק מה שיוליאנוס רצה לעשות.
זאת אומרת, לא מעברת מרדכי, אלא מסינת המן. אמר, רצה לעשות נה בעין.
אפשר גם, קודם כל מסינת המן, אבל גם מרדכי בסדר, כאילו. אבל כן, זה הדבר שהוא רצה לעשות, אמר, ברגע שאני אבנה את בית המקדש, העמוד המרכזי בבניין נוצרי יקרוס בכל רעש גדול, בכל רעש גדול, כי יגידו, וואלה, הנבואה לא התקיימה, ישו נביא שקר. אני לא יודעת כמה זה היה משכנע אנשים, אתה יודע, אנשים מאמינים במשהו, קשה להסיט את דעתם, אבל זה בדיוק מה שיוליאנוס רצה לעשות, ובעצם, אתה יודע, הוא התכונן לנסוע למסע שלו במזרח, בפרס, והגיע לאנטיוכיה, אנטיוכיה זה בדרום טורקיה, כאילו, ליד הגבול עם סוריה, לחוף הים התיכון, והוא פגש את ראשי היהודים, ואמר להם, חברים, למה אתם לא מקריבים קורבנות? הדת שלכם? הם ענו לו, תקשיב, מותר לנו להקריב קורבנות רק בירושלים, ושאין לנו בית מקדש, אז אנחנו לא יכולים להקריב. בוריס, חשוב להבין, יוליאנוס היה אדם משכיל, הוא ידע היטב את התשובה, זה בעצם, הוא הזמין אותו במרכאות,
הרים להם להנחתה.
אלא להנחתה, אמר, אתם תגידו אין מקדש, ואני אגיד לכם, אוקיי, אני מרשה לכם לבנות את בית המקדש. עכשיו, זה ברור לך גם בוריס, שלהכרזה כזו על בניין בית המקדש, יש היבט גם דתי וגם היבט פוליטי, הזכרנו שהיהודים היו רכיב מאוד חשוב במזרח האימפריה, ויש פה איזה משקל נגד הנוצרים, וגם אמרנו שהיו לא מעט יהודים שגרו בבבל, הזכרנו את זה, ויהודים שגרו באימפריה הפרסית, זה בהחלט עוזר, והכרזת יוליאנוס באמת עוררה התרגשות רבה בעולם היהודי. עכשיו, אם כי באופן מוזר אין לנו כמעט מקורות על זה, עכשיו, בחור בשם אפרים אסורי, מניציבין, זה בחור נוצרי, כן? כתב את היהודים אחזה התלהבות שיגעונית, והם תקעו בשופר וצהלו. כלומר, הוא מתאר פה שאת, כאילו המשיך הגיע. ועוד בחור בשם רופיניוס שגר באיטליה, כתב, היהודים הגיעו למצב חוצפה כזאת, עד שלאחדים הם נדמה, ישבו ימי הנבואה, הם החלו להליב את אנשינו, כוונה את הנוצרים, כאילו חזרו עם המלכותם. עכשיו, עם ההכרזה בעצם על הקמת המקדש, הקיסר החזיר את ירושלים לרשות היהודים, וביטל את האיסור הנוצרי לגור בירושלים, אבל בוריס וזה אבל גדול, היו יהודים שלא התלהבו. גם מהבחינה הדתית וגם מהבחינה המעשית. מהבחינה הדתית, היו לא מעטים שהאמינו שבית המקדש ייבנה על ידי משיח בן דוד, ולא על ידי זה עובד אלילים. אגב שקורש אחראי על בית המקדש השני, אבל עברו כמעט 900 שנה מאז, אתה יודע, ובבחינה מעשית, הנוצרים היו חזקים, ואתה יודע, היום הקיסר בעדנו, מחר יבוא קיסר אחר, ומי יודע מה יקרה איתו.
אתה יודע, זה בדיוק מזכיר את התנועה הציונית, עם הכרזת בלפור, עם הנטורי קרתא שמתנגדים לזה, בדיוק אחד לאחד.
ממש ככה, כאילו, אתה יודע אתה לא יודע, וכן, ואומות העולם, אז, במקרה של הצהרת בלפור זה הצליח, אז זה פחות הצליח, ולך תדע מה היה קורה, ואם כל העולם היהודי היה מתגייס אז, כמו שאתה יודע, מה היה קורה אם העולם היהודי היה מאמץ הציונות לפני מלחמת העולם השנייה, מה היה קורה אז, אבל עוד פעם, כל שאלות של אילו, ההיסטוריה הייתה נראית אחרת לחלוטין, זה ברור לי. כן, אתה יודע, ואמרתי, המקורות היהודים כמעט לא מזכירים את זה, עכשיו, יוליאנוס בעצם היה קצת מאוחזב מעמדת היהודים, או ציפה שהנשיא והחכמים ככה יסתערו וידעו לו, ולא היו מנומסים ככה ומסויגים, ובספטמבר 392 לספירה, ניתן הצו שמחזיר את ירושלים ליהודים, וחבר'ה לא יכולים לבנות בית המקדש. עכשיו, סביר שהכנות בחורף התנהלו בעצלתיים, אתה יודע, יהודי הגולה נאספו לאט, והחומרים נאספו גם כן לאט, הנוצרים...
הוא גם היה מוכן לממן את זה, או שאמר, כאילו,
קחו... חלק הוא מוכן לממן, כן, כי היה חשוב להוכיח לנוצרים, אז... אבל אתה יודע, הדברים מתנהלים בעצלתיים, ובעצם היהודים, במקום לנעוץ שיניים בהזדמנות הזאת, ולהסתער, קדימה, הסתער, ויאללה, אתה יודע, זה היה כל ככה בעצלתיים, וגם הנוצרים גם תיארו את ההכנות, אמרו שהוכנו כלי עבודה מכסף, אתה יודע, כי לפי התורה אסור להניף ברזל על אבני המזבח, וממש ככה, ההכנות מתקדמות לאט, ויוליאנוס, קודם כל, סליחה, נציין שיוליאנוס אמר, קודם כל לחשוף את יסודות בית המקדש השני, כן, ולסלק את ההריסות, והדבר המעניין, ובזמן הזה שההכנות מתנהלות, הוא יצא למסע נגד הפרסים, הוא יצא בחמישה במרץ, 363 לפני לספירה, סליחה, הוא יצא נגד הפרסים, ואז הוא שלח איזה ממשר, איזה קרוז כזה, מזכיר את הצהרת קורש, זה היה מיועד ליהודי בבל ופרס, והוא כתב שם, אני מקומם בכל המרץ את המקדש חדש לאל עליון. ממש ממש הצהרת קורש אחד לאחד.
אוקיי.
העבודה התחילה די טוב, והנוצרים תיארו שיהודים הרסו את שרידי הבית השני, וזה די בייס אותם, כי זה הוכח שישו צדק, ויותר מזה, זה שהיו שרידים של בית המקדש השני על פני השטח, זה מאפשר למורי הדרך להראות לצליינים, הנה אתם רואים מה קרה, אבל סביר שהיהודים לא סילקו את שרידי בית המקדש השני, אלא פשוט סילקו את ההיכל של... אתה אומר, של זאוס, שהרומאים הקימו באיליה, או היכל אדריאנוס, שהרומאים הקימו באיליה קפיטולינה, שהוא קם שם כנראה אחרי מרד בר כוכבא, והפינוי התרחש בעיקר באפריל-מאי, 636, אבל ב-27 במאי, 366, 363 בקיצור, אני כבר מתבלבל עם כל ה-3-6 וה-3-10, קרה אירוע, אחד משניים שבעצם הפסיק את הבנייה, קרה אסון. עכשיו, רוב התיאורים שנוצרים שראו באסון הוכחה אלוהית לצדקת הנצרות. יש כל מיני תיאורים על אש שירדה מהשמיים ושרפת הפועלים, רעידות אדמה חוזרות ונשנות, והרס בלל שמה שיבנה ביום, צלב גדול מהר הזיתים על כנסיית הקבר נראה בשמיים, על בגדי היהודים והמצרים והפגנים, בירושלים הופיעו צלבים וכל מיני סיפורים בפנים הנוראים. ויש לנו מקור אחד אמין יחסית של אמיאנוס, הוא היה קצין נוצרי בצבא, נגד, בצבא של יוליאנוס במסע נגד הפרסים, כלומר הוא שמע ממקור שני לכל היותר, הוא כתב על כדור אש שיצא מיסודות הבניין ששרף כמה פועלים וגרם להפסקת העבודה. עכשיו כנראה הוא התבסס על מסמך רשמי כזה או אחר, עכשיו סופר נוצרי אחר גם כן כתב כדור אש, ואמיאנוס כתב עוד שני פרטים חשובים שאנחנו שעוזרים לנו לנסות להבין מה קרה שם, שבלילה לפני התפוצצות כדור האש הייתה רעידת אדמה, ושהאש פרצה מהחלק התחתון של הבניין, מה שהיום אנחנו קוראים אורוות שלמה. עכשיו, בוריס בעצם, אם אנחנו ננסה לשחזר, אפשר להניח שמה שקרה זה ככה, הייתה רעידת אדמה, רעידת האדמה הביאה להתלקחות גזים שהצטברו באורוות שלמה, שאורוות שלמה בעצם מבנה הרודיאני, אני מזכיר שהנוצרים נהגו להשליך אשפה בהר הבית, והרבה אשפה מייצרת גזים, ואולי המקום כשימש למחסן לעצים, זפת לבידוד וכיוצא בזה, כלומר חומרים דליקים, ועכשיו יכול להיות גם סתם מישהו לא קיבל איזה מדורה עד הסוף, רעידת האדמה, אנחנו יודעים שהייתה רעידת אדמה בשנה הזאת, היא לא קשורה לבית, היא מופיעה במקורות היסטוריים אחרים, ורעידת האדמה הצעה את הבערה או משהו כזה, והיו גם מקורות נוצרים שאמרו שזה הייתה הצתה, אבל כנראה זה התפרות בדיעבד, אבל אתה יודע, היה פיצוץ ונהרגו כמה פועלים ונגרם נזק, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד, מותם של כמה פועלים, אולי כמה עוברי אורח, לא באמת מפסיק בעניין כזה חשוב.
אלא אם, כולם אחוזים של, אחוזים באמונה דתית, ודברים מצטברים, ורעידת אדמה זה אף פעם לא דבר פשוט בפני עצמו.
נכון, לא, אבל יש סיבה יותר חשובה למה זה יפסיק, והסיבה העיקרית שפשוט השתנו הנסיבות. עכשיו, בוא נאמר ככה, גורל ההתערות ההלניסטית וגורל התקומה היהודית, שניהם היו תלויים בחייו של איש אחד, יוליאנוס, הנוצרים קוראים לו יוליאנוס הכופר, ולמרבה הצער, ב-16 ביוני, 393 לספירה, הוא נהרג בנפל בקרב. וברגע שהוא מת, אז מי שירש אותו היה בחור בשם יוביאנוס, שהיה נוצרי אדוק, וברגע שהוא מת, אז ברור שהקמת המקדש ירדה מעל הפרק. ובעצם הניסיון להקים את המקדש, הושפע גם מהפיצוץ או הרעידת אדמה ומה שקרה שם, ובעיקר ממותו של יוליאנוס. וכך בעצם הניסיון להקים את בית הקדש השלישי, נגדע באיבו. חבל.
עכשיו, יש לנו איזה שהם עדויות ארכיאולוגיות מהתקופה, לניסיון הזה, משהו שהוא מעבר לשמועות של, כמו שאתה אמרת, לכל היותר שמועה משמועה?
למעט משהו אחד, שגם אותה בספק אין לנו שום דבר, כי לא חפרו בהר הבית. אז, אבל
העדות האפשרית... כשמפנים הריסות, אז את הפינוי הריסות אפשר לראות גם מחוץ להר הבית.
נכון, אבל מה שהוואקף עשה, שכל האפר שהוא סילק באורוות שלמה באל-מרואני, כאילו, זה הוצא, מסננים את זה במקצורים, אבל מחוץ להקשר של החפירה, הם רוצים שם הרבה ממצאים, אבל לקשור את זה ספציפית לאירוע מסוים, לא. הדבר היחיד שאולי נקשר, שבכותל המערבי, בצד הדרומי שלו, ליד קשת רובינסון, יש פסוק מספר ישעיהו, הוא בגובה של איזה 15 מטר מעל המפלס, או 10 מטר מעל המפלס, ומשערים שהפסוק הזה נכתב על ידי יהודי נלהב לקראת קימום מקדש. זו כנראה העדות הממצא היחיד שקשור לדבר הזה. וסס לבבכם או משהו כזה, אני לא זוכר את הפסוק הרגע, אבל זה מופיע חרוט על האבן. זה הדבר היחיד שאולי קשור לדבר.
מעניין. אוקיי, אז הדבר הזה נפסק, יהודים מגורשים מירושלים די מהר אחרי זה, אני מניח.
כן, חזרנו, כן ולא, כי... באופן רשמי יש איסור על מגורדים בפועל, יהודים פה ושם נכנסו לירושלים והתירו להם להיכנס בתשעה באב לירושלים, זה בעצם, הנה, תראו, אתם צודקים ואנחנו צודקים ואתם לא, אבל בגדול כן, המצב נשאר פחות או יותר ככה עד הכיבוש המוסלמי, שזה כבר סיפור אחר.
אוקיי, אז אבל בשיחה מקדימה בינינו אמרת שהיו עוד כל מיני ניסיונות, פחות חזקים.
כן, היה ניסיון, קודם כל, יש את הוויכוח האם היה ניסיון בימי מרד בר כוכבא כן או לא, אנחנו לא יודעים אם בר כוכבא כבש את ירושלים, אבל ניסיון משמעותי באמת נוסף היה כנראה בפלישה הפרסית לירושלים, ב-614 לפני הספירה, מרוב שאני איש תנ"ך, אני תמיד אומר לפני הספירה, אבל זה לספירה, צריך להתרגל למונח הזה, הפרסים כבשו את כל ארץ ישראל מידי האימפריה הביזנטית, והפרסים בהחלט נעזרו ביהודים, וכנראה פיזרו הבטחות כאלה ואחרות, והיהודים שוב בהתעוררות משיחית, שיש כאלה שטוענים שההתעוררות המשיחית היהודית אפילו חלחלה עד חצי הערה, ואולי נזכרת בקוראן בהתייחסויות כאלה או אחרות, בעיקר בסור ה-17, אתה יודע, המסע הליל של מוחמד, יש כאלה שמחברים את הסיפור הזה, אבל מהר מאוד הפרסים שינו את העמם, והבינו שהיהודים הם נחמדים, אבל הנוצרים הם הרוב, ובכל מקרה, כמה שנים אחר כך, הביזנטים חזרו, וכל העניין ירד מעל הפרק, וגם ללא מעט זמן, כי 10 שנים אחרי שהם חזרו, הגיעו מוסלמים, ובזה תם החלק הנוצרי בירושלים, עד מסע הצלב. רגע, אני לא שומע אותך?
כן, מה שהתחלתי להגיד, שאני בכלל שמעתי את הסיפור הזה על מקדש של יוליאנוס בהקשר של אג בעומר, שיכול להיות שהאבל של ספירת העומר היא שריד לאותה רעידת אדמה. שכחתי איפה שמעתי את זה, אבל משם זה נחשף. טוב, אז דיברנו על הניסיון הזה. אתה רוצה בתור היסטוריון להעריך איך כל העולם היה נראה אם זה המצליח?
אני יכול לנסות. בהנחה שבית המקדש היה קם, והייתה קמה מדינה, הריבונות יהודית חדשה בארץ ישראל, בוא נאמר ככה שהאסלאם לא מתפשט כל כך מהר. כי תראה, אנחנו 75 שנה, כמה מיליוני יהודים בודדים עומדים מול ים ערבי של מאות מיליונים, ולא מצליחים לעקור אותנו. תחשב מה היה קורה אם הייתה מדינה יהודית בזמן שהאסלאם היה בתחילת דרכו. איך האסלאם היה מתפתח? האם הוא מגיע
לאנדלוסיה?
כן, או אולי אפילו, בהנחה, אולי מוחמד היה נהיה רב, כי גם בחצי הרב היו שבטים שהתגיירו, כאילו גם בתימן וגם בערב, כאילו אולי מוחמד היה הופך להיות רב ולא יעשה, כאילו, ואולי הנצרות לא הייתה מגיעה כל כך רחוק. זה נורא מעניין, כאילו, מה היה קורה אילו, זה יכול להיות מעניין. אבל לדעתי...
תקשיב, זה אפקט הפרפר, אבל ממש.
לדעתי, האסלאם והנצרות היו נראות אחרת מאשר הן היום.
לא, זה בוודאות, גם היהדות, היהדות...
גם היהדות, אין ספק.
דת של גלות, זה אין ספק. טוב, תשמע, עמדנו בגבורה, למרות שזה סיפור מרתק, עמדנו בגבורה ביד של חצי שעה, כי מאזינים לנו או בטיול עם כלב או בשטיפת כלים, אז חצי שעה זה טוב גם לכלבים, גם לכלים, אז זה זמן טוב. אני מזכיר לכל המאזינים, קודם כל, דברי הימים, עם דוקטור אילן אבוקסיס, חפשו בגוגל, כל מי שמאזין לשבוע במזרח התיכון פעם ראשונה, אנחנו מתעסקים בדרך כלל במזרח תיכון, בבית המוסלמי והערבי שלו, ופחות עם היהודים, אז זה ירחיב לכם גם את את רוחב העירייה. אני מניח שגם אילן וגם אני מאוד אוהבים לקבל פידבק, אז תכתבו לנו, אני מת לקבל כל פעם שיש לי אימייל, אני מאוד נהנה. זהו, יש לך עוד משהו להוסיף?
לא, תקשיבו לפודקאסטים ויהיו אנשים טובים.
כן, פודקאסטים זה טוב, זה גם... כן? אסקפיזם איכותי כזה מהחדשות. אז זהו, מה אני אגיד לכם? יום טוב, שבוע מקסים, חיים שלווים ומלאים והרפתקאות טובות. ביי ביי.
תודה רבה בוריס, היה לי עונג.
תודה אילן, תודה. ביי ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.